רגש, או אולי בתכונה, שממעטים בערכה. אנחנו מדברים על הבושה. כשאני רואה את הכותרת, למשל, אתה לא מתבייש, אני מתכווץ, מישהו הולך לנזוף בי. זו לא תחושה נעימה. אנחנו ננסה לברר היום את התחושה הזאת של הבושה. לא כמישהו שנוזף בי, אלא אולי אני נוזף בעצמי. ונכון, נעימה היא לא. התחושה הזאת היא לא תחושה כל כך נעימה, באופן הפשוט. אבל אנחנו נראה מה רב ערכה. כמה היא מעידה על בריאות כשהיא במקומה. אנחנו מדברים על אדם שעושה עבירה ומתבייש בה. כמובן, תחילת שולחן ערוך, לא יבוש מפני המלהיגים עליו, אם אני עושה דבר טוב, אז חס ושלום להתבייש בזה, מה פתאום? לעשות את זה ולא לשים לב מה האחרים אומרים, ודאי. אנחנו מדברים על אדם שמתבייש מהעבירה שהוא עשה. וזה, יש לזה ערך גדול. עד כדי כך, שחז"ל אמרו, שמי שחסר את התכונה הזאת, מה שהם קראו עז פנים, עז פנים לגיהנום. ובושת פנים לגן עדן. זאת אומרת, מי שיש לו בושת פנים, הוא לא צריך את המכבסה הקשה הזאת שנקראת גיהנום. הוא יכול לסדר גם בלי זה, גם בגן עדן הוא יסתדר והכל יהיה בסדר והוא יתוקן, מה שצריך לתקן. זה לא שהוא מושלם, אבל גם בגן עדן אפשר להיפטר מכל הדברים המיותרים, מכל הכתמים שנדבקו, וזה בסדר. והוא לא צריך גיהנום. אבל מי שחסר את התכונה של בושת, אין ברירה, צריך פה איזשהו טיפול רדיקלי שנקרא גיהנום. במאמר הזה שלפנינו, שלקוח מהמקור בחז"ל, זה מברכות דף י"ב. יש לי פה גם את הספר של אין היה. יש כאן דפים. אז כאן בגמרא כתוב, אין לכם את זה, אני אקרא את זה. ואמר רבא בר חינא סבא משמי דרב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו על כל עוונותיו. וצריך להבין, א', למה, מדוע המחילה עצמה, עוד לפני תשובה, לא מדובר שהוא עשה תשובה, שהוא התחרט, קיבל עליה אבא והתוודע, כל מרכיבי התשובה. הוא מתבייש בה, מוחלין לו, ולא רק על העבירה הזאת שהוא מתבייש בה, אלא על כל עוונותיו. איפה ההיגיון פה? איפה הצדק? אז אנחנו, בואו נקרא את דברי הרב כאן, בעין היה על מאמר החז"ל הזה. באופן כללי, מה שהרב אומר כאן זה שרגש הבושה שמתעורר באדם בעקבות כשהוא עומד מול העבירה שלו, אדם עשה עבירה, ואיך הוא מרגיש עכשיו, אז השאלה היא באיזו מידה נפשו עדיין בריאה ורגישה. אם הוא עשה כל כך הרבה עבירות, עד כדי כך שהוא השחית את נפשו לגמרי, והוא כבר כהה בדבר הזה, והוא הולך ברגל גסה בדרכים רעות, וזה לא מפריע לו בכלל, סימן שהוא כבר, מה שנקרא, טוטלוס. זאת אומרת, הוא כבר לא מתבייש, הוא לא ממצמץ, אין לו שום בעיה עם זה. ואז, זה, על זה אמרו חז"ל, שאז פנים לגיהנום. אין ברירה. אין ברירה, זה הטיפול היחיד, שנפש כזאת, שכבר מהיסוד שלה היא רקובה, רק זה מה שיכול להציל אותה. אבל אם האדם, למרות שהוא לא צדיק יסוד עולם, הוא עשה עבירה, אבל עדיין נשמרה הבריאות הנפשית הרוחנית שלו, הרעננות, ההבחנה שהטוב הוא יפה ומשובח, והרע הוא מכוער ומגונה, שאת הטוב צריך למשוך ולקחת ולהידבק, ואת הרע צריך לדחות, גם אם אין לו עכשיו כוחות לעשות את זה בפועל. אבל הוא מרגיש דחייה ומיאוס, והוא מרגיש בושה כלפי העבירה שהוא עשה, מצבו טוב. מוחלין לו על כל נבלותיו, במובן הזה שיש לו תקנה. זה לא שעכשיו כבר מוחקים את כל החשבונות, אלא שהוא יכול להתקן ולחזור לבריאות הנפשית השלמה שלו, הרוחנית השלמה שלו, גם בגן עדן. והבושה שהוא מרגיש, הצריבה הפנימית, התחושה הבלתי נעימה הזאת, היא אפילו, היא עצמה, יש בה כדי לחפר על האבונות שלו. על כל האבונות שלו, מכיוון שהעבירה הזאת היא מייצגת. מה לי עבירה א', מה לי עבירה ב'. אם אדם מתבייש מעבירה מסוימת, סימן שהוא מרגיש, שהוא שם את עצמו מול העבירה ואומר, לא, זה לא שייך לי. זה לא שייך לי. זה לא אני. הייתי שם, אבל זה טעות, חולשה, תאונה. אני לא שייך לשם, אני לא רוצה את זה. זה לא שייך אליי. זה מה שנמצא בשורש של רגש הבושה. אז בואו נקרא. כל העושה דבר עבירה הוא מתבייש בה, מוחלין לו על כל אבונותיו. אומר הרב כך, הרעות, המעשים הרעים, כשהן מתעצמות בטבע הנפש להיות עצם מעצמיו, לא יוכל העושה הרע להרגיש כל רגש של בושה. מתעצמות, אני מבין, לא רק מבחינת עוצמה, אלא מבחינת עצמיות. הרגל נעשה טבע. כשהרעות הן כל כך תדירות וכל כך שכיחות, עד שהן נהיות עצם, עצם הנפש. למה שאדם מרגיש בושה? או לא מרגיש שום בושה? כן, זה הוא. למה אתה מתנהג ככה? כן, בשיח הפנימי שלו, באינטרקום הפנימי שלו, כן, בקשר פנים. למה אני מתנהג ככה? ככה, ככה, מה, למה לא? זה ההתנהגות שמתאימה לי. כן, אין לו שום בעיה עם זה. שהרי כל הרעות הן לפי ערך כבודו, כבודו האמיתי, לא הכבוד החיצוני, כבודו האמיתי, הכבוד, הצלם אלוהים שלו, שהוא שפל. הוא השפיל את הכבוד שלו, את, את הערך שלו. עד כדי כך שהוא לא מרגיש שום רגש של בושה. יש אצלו זהות בין המעשים הרעים לבין האני שלו, לבין מה שהוא. כן, זה אני וזה ההתנהגות המתאימה לי, חס ושלום. על כן, אין נפש נשחטה כזאת ראויה לבוא בסוד קדושים. סוד זה כמו קהל. נכון? קהל, חברה, כמו בברכה לשמעון ולוי, בסודם אל תבוא נפשי, נכון? אז הוא לא ראוי להתייצב בקרב קדושים, כן? אצל הצדיקים בגן עדן, לחזות בנועם השם, כי שם האוצר הטוב ולא יגורך רע. הוא לא ראוי להיות בגן עדן, כי רחמנות עליו, איך הוא יתקן? מה, עם כל ה... נפשו הנשחטה, הוא יבוא לגן עדן, אז איזה תקנה יכולה להיות לו? הרי הוא צריך את המכבסה. אמנם, בהיות האדם מרומם נפשו למעלה משפלות השחיתות, עכשיו יש פה משהו שהאדם יכול לעשות, יכול או עם אלה, צריך לעשות. דיר בלק, תשמור על עצמך. נפלת בסדר, אבל אל תתרגל לזה. שים את זה מחוץ לך. יש פה מה שאתה צריך לעשות. נפל, תקום. תחזור לאיתנך. תחזור לקו הישר. אין אחד שלא נופל. החלמה מהירה, מה שנקרא. לחזור מיד לישרות הטבעית, לישרות האמיתית, למקוריות התאורה והקדושה שלך. לא להישאר שם במקום הרע. לא להישאר שם, כי מתרגלים וזה נדבק. והרגל נעשה טבע. זה דבר, אז אמרנו, הבושה, היא גם מאפיין, זה מראה, זה שהוא מראה שאדם מכיר את עצמו, אם הוא מתבייש במעשה רע, יופי, כל הכבוד. ברוך השם שאני מתבייש, וגם אדם צריך לעשות משהו כדי להתבייש. צריך לעשות תשובה, צריך להתרחק מהרעות. אם הוא מרגיש שהוא מתרגל, כן, עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהתר, אם הוא מתחיל להורות היתר לעצמו, עושה כל מיני דברים מכוערים, אז ההזעקה צריכה, כל הפעמונים צריכים להטריע, והוא צריך להיזהר מאוד. כי הוא מתחיל להתרגל לרע, ואסור שזה יקרה. הוא צריך לרומם את נפשו מהשפלות. זה דבר שהאדם צריך לעשות. ביות האדם מרומם נפשו, שהוא הרביעית, למעלה משפלות השחיתות, שחיתות במובן הזה שהוא לוקח ו... הורס, הורס, כמו ונדליזם כזה. את נפשו הוא הורס, לא איזה פסל ברחוב. את נפשו הוא משחית במעשים הרעים. ביות האדם מרומם נפשו למעלה משפלות השחיתות, אז הוא ישוב, הוא יחזור להתבייש בכל פועל רע. ותשוב ההרגשה הבריאה הזאת של הבושה מהמעשים הרעים. לא הרגשה נעימה, זה ייסורים, אבל הרגשה טובה, הרגשה בריאה. וצער הבושה ירשים יותר את תיעוב הרע הטבעי. באופן טבעי אדם מתעב את הרע. צער הבושה ירשים, ייצור רושם יותר את תיעוב הרע וחשק הטוב שנחסר לו. כי זה טבעו של האדם. ככל שהוא עושה טוב, הוא יותר אוהב טוב. הוא יותר שמח בטוב. יש לו יותר חשק לעשות טוב, וההפך. אדם עושה רע, יש לו חשק לעשות עוד רע. ועוד ועוד, כי הפעולות משפיעות על הנפש. וכבר, ומושכות לכיוון הפעולות. אז אדם שמונע טוב, יש לו פחות חשק לעשות טוב. הוא עושה רע, יש לו חשק לעשות רע. הוא נמנע מהרע, יש לו פחות חשק לעשות רע. איבר קטן שלו לאדם. מרעיבו, סביע. מסביעו, רעב. אדם עושה עבירה, יש לו עוד תאבון לעשות עוד עבירה. ועוד ועוד. מעגל שלילי. הוא עושה טוב, המעשה הטוב מגביר אצלו את החשק הטוב. מעגל תנופה חיובי. צער הבושה, וצער הבושה זה איזשהו נקודה קריטית כזאת שבה הוא יכול להפוך את הכיוון של הגלגל. משלילי, מהרסני לבנייתי. קונסטרוקטיבי בעברית. תשובה. וצער הבושה ירשים יותר, יחזק את הרושם הטוב, הבריא, המשובח של תיעוב הרע וחשק הטוב שנחסר ונפגם אצלו בגלל המעשה הרע. עד כדי כך, שאם עוד לא הספיק להתעצם בטוב, אם במובן של אף על פי, למרות שהוא עוד לא עושה תשובה שלמה עדיין, ונפשו עוד לא הבריאה והחלימה לגמרי מהמעשים הרעים, עוד לא הספיק להתעצם בטוב, אבל ממה הוא ניצול? אבל כבר עבד, איבד הרע את ערכו מלהיות לו קניין טבעי. הוא הציל את נפשו משחיתות גמורה. הוא הציל את יסוד נפשו. וגם אם יש איזשהו חולי בענפים ובעלים, אבל הגזע בריא. יסוד הנפש נשאר בריא, אם הוא הצליח לשמור על הרגע של הבושה מהמעשים הרעים. על כן, בערך זה, כלומר, זו הכוונה של דברי חז'ל, שמוחלין לו על כל עוונותיו. כי רגש הבושה הטוב, כשמתעורר בנפש, מתפשט הוא גם כן על כל חלקי הרעות לתאבם. אם אני מתבייש מהמעשה הרע הזה שעשיתי, אז אני מוסיף בריאות לכל המערכת. וימין אני אתבייש מכל הרעות שעשיתי, מכל הדברים הרעים, כי אני בעמדה של סלידה מהרע, מכל רע. אבל כן, כבר ראויה היא הנפש ההיא, שחשה בושה מהעבירות, הנפש הזאת כבר ראויה להיות במחיצת צדיקים וטהורים בגן עדן. כן, לחזות בנועם השם, מה שאמר מקודם. בסדר. וגם אם שרידי הרע, הרושם של המעשים הרעים, הדבקים על הפעולה, צריכים להתבהר. על ידי עונש ואיסורים. כן, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על דברים. אין פה הנחות סוף עונה. על המעשים הרעים, צריך לעשות תשובה. ואם עושים תשובה, זה על ידי איסורים, ויש כל מיני חילוקי כפרה. בסדר. אבל זה כבר טיפולים זה כבר, זה לא טוטל לא, זה כבר פחחות צבע. זה כבר דברים, שקדוש ברוך הוא ידאג לזה, שאני יודע מה, השרוך ייפתח, אז יהיה לך איסורים להתכופל, לקשור את השרוך, אני יודע מה. חז"ל אמרו, מה זה איסורים? אתה רוצה להוציא שקל, יוצא לך חצי שקל מהכיס. אוי, לדחוף יד עוד פעם לתוך הכיס, להוציא עוד חצי שקל. זה גם איסורים. אז קדוש ברוך הוא יזמן לך את האיסורים שצריך בשביל לנקות את מה שצריך בשביל את, את הדבר הזה. אם שמרת על הבריאות של הגזע, של יסוד הנפש, ואתה חש בושה וסלידה מהמעשים הרעים. ואם עדיין שרידי הרע דבקים על הפעולה צריכים להתבער על ידי עונש ואיסורים, זה יעשה השם בחסדו. אבל יסוד הנפש כבר ניצלה. אנחנו בגן עדן, אנחנו לא בגיהנום, לא צריכים גיהנום. מה שאין כן אז פנים, שבילה שנפשו נשחתה על ידי השימוש הרע שלו בבחירה החופשית, הוא לא ידע בושת, והרעות הם קנייניו העצמיים. הוא לא יתמרק כדרך שממרקות הנפשות שרק מקרים רעים נתפלו להם, אמרנו פחקות צבע, כי אם בדרך שפועלת לשנות את טבע הנפש ועצמה. זה כבר מחלקה אחרת במוסר. זה כבר גיהנום, שצריך פה לעשות שיפוץ רדיקלי. ועל זה נועד הגיהנום. הגיהנום נועד למי ש... לא יכול להתקן בדרך אחרת. שכבר ישנה זהות נפשית בין העבירות לבינו. הנפש כבר נשחתה. צריך פה טיפול יסודי יותר, של תיקון יסוד הנפש. על כן, אז פנים לגיהנום, מובשת פנים לגן עדן. להתענג אל השם ואל טובו. אתה כבר המקום... שכבר אתה במקום טוב, בסוד קדושים, לחזות בנועם השם, בקרב צדיקים, בסדר, צריך לנקות פה ושם, בסדר. זה כתוב בבא בתרא, פסת ישרים מביא את זה שם גם כן, שמלמד שאין אדם, שכל אדם נכווה מחופתו של חברו. גם בגן עדן יש מדורים, לכל אדם יש מדור משלו, וכל אדם מגיע למדור המיוחד שראוי לו. ושם אדם רואה את החבר שלו נמצא עם מדור אחר יותר טוב, את החופה, את הפריון שיש לכל אחד, והוא נכווה. זה ביטוי כזה שחזל, הוא נכווה. יש איזושהי תחושה של, אוי, הוא זכה לי יותר, יש איזשהו מצער כזה, מין קנאה טובה. וזה מתקן, וזה מנקה. זה הפחחות שצריכים פה, יש שיפוצים חיצוניים, יחסית. אז גם בגן עדן יש תיקונים, תיקונים קלים. כן, אדם נכווה מחופתו של חברו. זה בסדר, זה בגן עדן. יש איסורים של העולם הזה, יש בגן עדן מין איסורים כאלה. שאדם, של השלמת התיקון, בתנאי שאדם שמר על הגזע של נפשו, על היסוד הנפש שלו, של, שהריקבון לא יגיע לשם. לתפוס את העסק לפני שצריך טיפול שורש, כן. אתה אומר, אם יש מצב שאדם מצטער ומתבייש על הבנותיו יותר מדי, וזה מצד יצר הרע. אני חושב, כן, כלל נקות יהיה בידך. אם הצער הזה הוא מדכא וגורם לאדם לרדת עוד יותר, יצר הרע, כן? מכירים אותו. עצבות וכו'. עם הרגש של הבושה והחרטה והעלבון, אדם נעלב, איך עשיתי דבר כזה? גורם לו להתעודד, להגיד, אין דבר יותר, אין, בחיים אני לא עושה את זה. מה זה? זה לא מתאים לי, זה לא שייך לי, אני עכשיו אריה, כן? כך צריך. בתחילת אורות התשובה הרב מזכיר, אני חושב, תחושה שדומה לזה. פרק א', אחרי שהוא מדבר על הגורמים השונים שמעוררים אדם לתשובה, הראשונה זה התשובה הגופנית, אחר כך הוא אומר, יותר פנימית היא התשובה הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות, שזה חלק מנפש בריאה. נפש בריאה. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, אשר אלוקים עשה את האדם ישר. וכשהאדם שר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות הפשוטה, הטבעית, הראשונית, מדעיז את לבבו. והוא מתמוגג מכאב, מתמוגג בלשון שלילית, תחושה לא נעימה. הנה, אתה רואה? ומה התוצאה של הדאבון והכאב הזה? הוא לא נכנס מתחת לשטיח. לא, הוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות. כן, זה מעורר לפעולה. זה הבדל גדול בין עצבות וצער, שעצבות זה משבית. עצבות זה מוות, זה משבית ואין כוח לעשות כלום. צער זה כמו מקום צר כזה שיש המון אנרגיה. צער מעורר לפעולה, חוסר השלמה במציאות. המציאות הזאת היא לא טובה, ואני לא משלים איתה, ויש המון כוח, המון עוצמה, המון אנרגיה בצער. והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות, עד אשר ירגיש כי נמחח אתו. ההבחנה הזאת היא חשובה בין עצבות וצער. לפעמים זו הבחנה, כלומר, היא לא רק... מה שאנחנו עושים עכשיו זה הסבר שכלי, שהוא חשוב, זה השלב הראשון. אבל אדם, יש הבחנה ליבית. זאת אומרת, אדם ישר, אדם טוב, אדם רגיש, אדם מוסרי, לפעמים נופל לעצבות בגלל האבונות, הוא עשה עבירה. הוא מרגיש עצבות, ואז הוא צריך להיזכר בהבחנה בין עצבות וצער, ולדעת שמה שראוי שהוא ירגיש עכשיו זה לא עצבות, אלא צער. לא להתעלם מהעבירה, לא להתעלם מהטעות, מהחולשה, לא. אבל מה שאני ראוי להיות עכשיו, זה רגש שכן, רגש דומה. יש להם גבול משותף לעצבות ולצער. הם שכנים באותה קומה, אבל זה יש לו פתח למטה ויש לו פתח למעלה. אז במקום עצבות לעבור ככה בדלת שבין הדירות, לעבור מעצבות לצער. שזה גם תחושה קשה, לא תחושה נעימה, אבל מצער עולים. כן, אחרי עבירה ראוי להרגיש צער. ולהזדרז ולשוב בתשובה. וכשמרגישים עצובים, אם זה בגלל עבירה, זה בדרך כלל בגלל עבירה. כן? העצבות באה מעבירה, מהר מהר להמיר את זה ולהחליף את זה, כי זה מה שראוי, זה מה שנכון. זה מה שנכון, להיות בצער. להיות בצער ומשם לחזור ולהחלים ולתקן, לעשות מה שצריך לעשות. ומקבלים מזה כוח. צער נותן כוח, יש הרבה כוח בה. הרבה כוחות חיים יש בצער. טוב, הרב קומש ממשיך כאן בעניין הזה של המוסר כליות הטבעי של האדם, שזה קשור למה שאמרנו עכשיו של בושה. בנתיב התשובה, המהר"ל, אני חושב שאומר דברים דומים מאוד למה שהרב אומר כאן. אז בואו נקרא את זה. הרב מביא, המהר"ל מביא את החז"ל הזה, מברכות י"ב, שמי שעושה דבר עבירה הוא מתבייש בו, מכין לו כל עוונותיו. והוא מסביר למה. מה זה הדבר הזה שמוכלים לאדם שמתבייש? למה? בדבר זה צריך טעם. למה הבושה מחפר ומוכלים לו על כל עוונותיו? מסביר המער על כך. אבל דבר זה מופלג בעניין הבושה. כי זה פירוש דבר זה. כאשר האדם מתבייש מן החטא, התחושה הזאת, הרגש הזה של הבושה, זה מורה שהוא, זה אינדיקטור כזה, התחושה הזאת. זה מורה משהו על האדם. זה מורה שהאדם הזה מסלק עצמו, הוא מרחיק עצמו מן החטא לגמרי. נכון? אז הוא עושה את העבירה. אבל לא, זה לא אני, זה לא שייך לי. לא, 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 לא רוצה. הוא מסלק, הוא לא מזהה את עצמו עם העבירה, הוא לא מסכים איתה, יש בו מרידה ומחאה פנימית כנגד העבירה. הוא מסלק עצמו, הוא מרחיק עצמו מן החטא לגמרי. אדם כזה הוא עתיד להיגאל, הוא בסדר. יש לו תקווה. שכל בושה שהוא מתבייש מדבר, מרחיק עצמו ממנו. אומר המהר"ל, בושה זה אות להרחקה. אם אני מתבייש במשהו, סימן שלא ממש מזדהה עם משהו. זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, שאסור להתבייש עם מעשים טובים. כי אם אני מניח תפילין וצוחקים עליי, אז אני לא מספיק מזדהה עם האמירת, עם הנחת תפילין או שמירה שבת או מה שזה לא יהיה. אם הייתי מזדהה ב-100%, לא אכפת לי מה שאחרים אומרים על מה שאני עושה. נכון? אז הבושה היא קשורה למידת ההזדהות שלי עם המעשה. אם אני מתבייש במעשה הטוב, סימן שלא ממש מזדהה. וצריך תיקון. ובתחושת הקישור הנפשי שלי וההכרתי שלי עם המעשה הטוב, צריך להתחזק בדבר הזה, במצווה הזאת. אם אני מתבייש במעשה הרע, ברוך השם, סימן שאני לא מזדהה. יש לי יצר רע, בסדר, עד 120 הוא יהיה מן הסתם, כנראה. אבל, ואולי נפלתי, בסדר, אז עכשיו 1-0 זה טובתו. בסדר, אבל זה טובתו, זה לא הוא, זה לא אני. זה הוא, זה לא אני. אני לא מזדהה עם המעשה הזה. אני לא מזדהה עם המעשה הזה. והראיה שאני מתבייש בו. כל בושה שהוא מתבייש מדבר, מרחיק עצמו ממנו. לא כן העז פנים, שהוא מתעצם לשון עצמיות. הוא מתעצם בחטא. וכאשר, כמכיוון שהוא מתעצם בחטא, אין הסרה לחטא הזה. כאשר החטא מתעצם בו, זה הוא. אבל המתבייש מן החטא מורה שאין החטא מתעצם בו, ועד רבה הוא מרחיק עצמו מן החטא, ולכן הוא לא צריך גיהנום. להשלמת הדברים, משהו מהסוגיה של, זוכרים, עם רשבי והמערה, הרי הם היו 12 שנים במערה, אחרי שהם היו בשכנו בזוהר אור הקדושה הנשגבה של תחת כנפי השכינה בתוך מערה מופרשים מובדלים מהעולם הזה חיים בעולם אידיאלי שלא צריכים לאכול, לא צריכים לשאול, הכל ניסי ואין בגדים, הם לא היו פה בכלל. יוצאים החוצה ורואים בני אדם נורמליים, נורמליים עם יצר רע, עם כל מיני דאגה לפרנסה, ללחרוש, לזרוע. פח! והפגישה הזאת היא קטלנית. היא קטלנית. אי אפשר, הדברים לא נפגשים. וכל מקום שנותנים מנהם בו, מיד נשרף. הם היו במדרגה כזאת עליונה, שהעולם הזה לא יכל לעמוד בפניהם. הם שרפו את העולם הזה. כי הם רצו עולם מתוקן, עכשיו, לפני רגע, לפני שעה כבר, אין שום סבלנות. מעוצם קדושתם, הם רצו, הם טבעו, הם לא יכולו לסבול מציאות לא מתוקנת. איך יכול להיות דבר כזה מציאות לא מושלמת? הוא אומר להם הקדוש ברוך הוא שזה יפה מאוד, אבל זאת לא המעלה. אני לא רוצה שתשרוף את העולם. העולם הבא לא יבוא על שעותיו ועל חורבנו של העולם הזה. העולם הבא יצמח מתוך העולם הזה. אני לא בורא איש בן 30 מפותח מסודר שיודע להתלבש לבד. אני בורא תינוק בן יומו שחסר עונים, מחכת הבגדים שלו ומשגע את ההורים שלו, והתינוק הזה הוא צומח ונהיה לאיש. והעולם הזה הוא תינוק. והעולם הזה, אני רוצה שהוא לא נשים עליו איקס ועוד נברא עולם, לא, שהעולם הזה הוא יתפתח, ומתוכו יצמח העולם המתוקן. אז אל תרסו לי את העולם. להחריבו, יצתה בת קול ואמרה, להחריבו למי יצאתם? שובו למערתכם. כמה זמן? לא אומרים להם, אבל הם מחליטים שהזמן הזה יהיה 12 חודש, למה? משפט רשעים בגיהנום. כן.
העולם מתוקן זה עולם שלא דווקא לומדים בו תורה כל היום. הם לומדו תורה כל היום משה עליון. אבל זה לא עולם מתוקן. זה ממש לא. הרי בנה את העולם בשביל יישובו של עולם. לעסוק ביישוב העולם. העולם מתוקן זה דווקא השילוב בין זה לזה, בין יישוב העולם ללמדי התורה. הם לא, לפי מה שאני הבנתי, הם לא קיבלו את זה שלא עוסקים בתורה. ועד את זה בתורה, אמרו להם רגע, אנחנו עשיתי את העולם כדי שתעשו ביישוב העולם, את מצוות הקדושה, תביאו מתוך מה שאתם עושים.
אפשר לעשות את הדברים כך או אחרת. באופן פשוט, עולם מתוקן הוא עולם שבו שרה הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. ואדם לא צריך לעבוד. בדיוק שאדם שעובד לפרנסתו באופן הגון, זה יפה מאוד, כל הכבוד לו. והעולם האידיאלי שלא צריך את זה בכלל. אלא עתידה ארץ ישראל להוציא גילוס קאות וכלי מילת. יצמחו לחמניות על העצים. כן.
אז זה גם עולה באיזשהו מצב,
כן.
תיקון העולם. כי נכון, העולם
נכון,
האידיאלי
נכון,
זה
היה נכון, לא נכון. לעבוד. נכון. איך שנתאר את העולם המתוקן, אבל הם היו בספירה העליונה, והם רצו שזה יהיה כבר. ואז ברוך אומר, חבר'ה, יש תהליכים, יש תהליכים של צמיחה, של התפתחות בעולם הזה, כן? ונשלח דרישת שלום לדרווין, שינחיל את המושג הזה לאנושות כולה, שהעולם הזה צומח מתוכו, ומתקדם מתוכו, והג'ירפה יש לה צוואר רבע מטר, וחצי מטר, מטר, מטר וחצי, זה לוקח כמה וכמה מיליוני שנים, אבל יש תהליך של התפתחות. ולא אומרים להם לכמה זמן לחזור למערה, שובו למערתכם. והם אומרים, 12 חודש, למה? משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. רשעים? חרש מיובנו רשעים? גיהנום? לא. מסביר הרב שם, וזה הפסקה, כאן שלמטה, שהתהליך שהם היו, הם הבינו, שהתהליך שהם צריכים לעבור, בלהיות כאלה גדולים, לא לוותר כהוא זה על המעלה הנשגבה שלהם, אלא שעם כל הדרישות האולטימטיביות האלה, אנחנו אומרים היום להכיל ולאפשר לעולם הזה, ולהיות עם סבלנות לעולם הזה עם כל התהליכים שלו. הסוויץ' הזה, החינוך מחדש הזה, הוא לא רק שיעור נחמד, הבנתי, בסדר, אוקיי, הדברים לא פעם אחת אלא בתהליך. הם הבינו שזה חינוך מחדש. היכולת להיות במקום של לרצות הכל. הכל. את הכי טוב. לרצות מושלם. ביחד עם זה, להיות עם אורך רוח ועם סבלנות, לא סבלנות פשרנית, אלא סבלנות ספוגה ומלאה באמונה. הסבלנות שיש לנו כלפי הילד שלנו, שצריך לבוא את הטיטולים וכל זה, זה לא טוב, נו, בסדר. אלא אנחנו יודעים שהוא יהיה גדול. אנחנו מאמינים שהוא יהיה גדול. ויש לנו סבלנות לכל התהליכים שהוא צריך לעבור. אז הם הבינו שהתהליך שהם צריכים לעבור הוא תהליך של שינוי עומק. תהליך של שינוי עומק, שינוי טבע, זה נקרא גיהנום. אומר הרב כך, הדור הזול, חזרו למערה, הטיבו, צריך להיות, הטיבו 13 ירחי שטה, 12 חודש של שנה. אמרי, למה 12 חודש? משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. הם הרגישו בעצמם, לא שהם חשבו שהם רשעים, אבל הם ידעו שהם צריכים לעבור תהליך יסודי. שהם צריכים עכשיו להתרומם עד אותה המעלה של קרבת החוכמה האלוהית, עד כדי כך, שאם כל רוממותם ותביעותיהם הגדולות, עם כל זה, יהיו מלא רצון מהחיים ההוביים, ועסוקים בתיקונו, לא בשריפתו, אלא בתיקונו. הכי קל להגיד, אנחנו לא שייכים לכל התהליך הזה, לכל הדברים האלה, לכל המדינה הזאת, לכל הצבא הזאת, לכל החברה הזאת, תתקנו את המדינה ותתקשרי לנו שהכל מוכן. זה עמדה מאוד, זה עמדה, אנחנו מכירים אותה, היא קיימת, אבל לא, זה לא מה שנדרש מרשב"י ובנו. כן? אלא להיות מלא רצון מהחיים ועסוקים בתיקונו. להישאר צדיק, לא לוותר כחוט השערה, אבל להתחבר אל החיים כמו שהם. כמו שאנו רואים שחפץ השם יתברך הוא בהכשרו של העולם על פי מידתו, הוא כמו מחנך טוב שמתייחס לתינוק ולילד לפי השלב ההתפתחותי שלו. לזה הם צריכים להחליף כמה עניינים מעצם טבע נפשם. זה חינוך עמוק, זה שינוי גדול, השינוי הזה. שיהיו צריכים להשתנות על פי ההשקפה הזאת של הצורך להעלות את החיים כמו שהם אל מעלתן הראויה. ולא לשאוף למהפכה פתאומית שאי אפשר לבלוע חורבן העולם. על כן הם ייחדו לזה את אותו הזמן נועד לתקן את הנפשות. הנה, זה הגיהנום. מצד קלקולים הנדבקים בעצם טבעם, כדי להכשירם לצד הטוב בשינוי עצמיותם. זה רק בשביל להסביר את העניין של גיהנום וגן עדן. שהגיהנום זה תיקון עמוק ורדיקלי ופנימי ויסודי, שזה זקוק לו רק מי ש... כן, ההבנות השחיד אותו לגמרי, אבל לא זקוק לגיהנום ולא, והוא לא נועד לגיהנום, מי שיש לו בושת פנים, שזה מראה על שמירה, על הבריאות של יסוד הנפש, גם אם הוא צריך לתקן את הענפים, את השלבים האחרים, זה גם מראה, זה גם סימן טוב, זה גם סימן מבורך, וזה גם מנוף לאחוז בו לתיקון המעשי של מה שצריך. לצאת מהתחושה הלא נעימה הזאת, מהצער, מהבושה הזאת, אל מקום של תיקון מעשי והישרה של קדושת החיים. שנזכה. תודה.